הגענו לדף קוף סמכת עמוד א' בשורה השמינית, למדו במשנה והבעל נותן את השכר של הסופר, של הגט, מה הייתה, מה אדם מרכב וכתב ונתן, וכתב לספר כתוב נתן בידה, משמע שמי שנותן את הגט הוא זה שצריך לכתוב אותו, אז כשהבעל סוחר סופר הוא זה שצריך לפרוע את שכרו. עומד רב עידנא דרב עניין הכי, שדיור רבנן האישה כאחד דלא לשי, כלומר עכשיו שלא עושים כך, למעשה אנחנו רואים שהאישה משלמת את שכר הסופר, זה בגלל שחכמים התירו את תשלום השכר על האישה, כדי שלא יעשה הבעל לנתינת הגט, בגלל תשלום השכר, הוא יגיד, אני לא רוצה את הגט, אני צריך לשלם וכו'. כך הוא יכול, זה עוד מנגנון שיכול בעצם להשות את הגט. לכן, וככה האישה, הגונה לתקופה מסוימת, לכן הטילו את השכר על האישה, כדי שאם היא רוצה להתגרש, מיד יכולה לשלם ויקבל את הגט. עוד עמדו כותבים שטר ללווה אף פשינה למלווה אמו, והלווה נותן שכר, אומרת, פשיט הרי ברור שהלווה משלמת על הסופה, הרי הוא זה שנהנה מהלוואה. אלא אומרת, לא צריכה בעסקה, בעסק, שבו אחד בעצם מקבל את המעות או הסחורה, והשני בעצם מתחלקים ברווחים. ומכיוון שכמו היתר עסקה שמתחלקים ברווחים, למרות שמעסק הזה מרוויח גם על מלווה, המשנה אומרת שבכל מקרה הלווה חייב לפרוע את שכר הסופר, כי הוא הנהנה העיקרי מהלווה הזאת. עוד במשנה כותבים שטר למוכח, לפי שאין הלוקח עמו, והלוקח נותן את השכר, אומרת, פשיט הרי זה ברור, הלוקח הוא נהנה מהעסק. אומרת, לא צריכה, דמי, במוכר, צדה, ונתן רעתם, דובר על המוכר, שהוא מוכר את השדה בגלל רעתה, שדה שלא מוציאה אלא פירות מועטים, או שהיא רחוקה מביתו וכו'. שדה לא טובה שהוא רוצה למכור, מכים כאלו המוכר חפץ הוא רוצה למכור. יכולים לחשוב שהוא בעצם נהנה מהמכרה יותר מהלוקח, יותר מי שקנה. לכן הוא אומר את המשנה לו, הלוקח תמיד נחשב כעיקר ההנאה שלו ולכן הוא משלם. עוד למה נהנים כותבים שטרי אירוסין והחתם נותן שכר, הוא אומר את הפשיטה, הרי ברור שהחתם נותן שכר, אלא אומר את הגמרא, לא צריך, אפילו צוב מרנן דניחא לחמוה לקרובי, כלומר, אפילו אם החתן הוא תואמין חכם, שנוח לו לחמיב לקרב אותו, למרות זאת החתן נותן את שכר הסופר. עוד למדנו, אם כותבים שטר הריסות וקלנות, והמקבל נותן שכר, אומרת, פשיטה הרי ברור, עיקר הנאה מההסכם הוא של המקבל, אומרת, לא צריך בבורה, בשדה בורה, כלומר, שהמקבל צריך להניח את השדה בורה בתחילת תקופת הקבלנות. אז למרות שהמקבל לא מרוויח עכשיו, בכל מקרה הוא צריך לשלם את שכר הסופר, ולזה מה שהמשנה לימדה. עוד אמרנו, אין כותבים שטרי בירורים, אלא מדעת שניהם. מהי שטרי בירורים? אמרנו שזה מחלוקת. תרגימו פה בבבל, תרגימו שטרי טענתה. השטרות שסופרי הדיינים כותבים בהם את טענותיהם של בעלי הדין. ורבי ימר ואבא, שהברת ישראל, הוא אמר לו, זה בורר לו דיין אחד, זה בורר לו דיין אחד. כלומר, שטרי בירורים, שטרות שכתוב בהם שמות הדיינים שבירו בעלי הדין, לדון לפניהם. בהתאם למה שלמדנו במשנה בסנהדרין, שבעל דין זה בורר לו דיין אחד, ובעל דין השני בורר לו דיין אחד. עוד אמרנו רבן שאומר גמליאל אומר לשניהם כותבים שניים זה לעצמו וזה בעצמו. לכאורה נחלקו, עומד גמליאל אמר בקופיון, מידת סדום כמפלגן נחלקו, אם קופיון אנשים שלא ינהגו כדרך שהיינו נוהגים עם אנשי סדום, למנוע מטובו מחברו, טוב מחברו, כשהוא לא מפסיד מכך, זה נהנה וזה לא חסר. מר סבר קופים, מר סבר קופים. תנא קמא אומר קופיון מידת סדום, לכן אנחנו לא מניחים לאחד בעלי הדינים, לנהוג כמנהג סדום, לסרב לתת לחלקו בתשלום דמי הסופר, בטענה שכל אחד מהם יקבל שטר, וישו, זה השטר שלי, וזה השטר שלך וכו'. ומר סבר רשב"ג אומר לו, אין כופין מידת סדום, אין בעל הדין חייב להשתתף בתשלום עבור שטר אחד, לכן כל בעלי הדין, כל בעל דין מקבל שטר לעצמו. הוא אומר, לא, כולם מקופים, כולם מסכים שכופין מידת סדום, אם באמת אין הפסד מכך. כאן, אנחנו ראינו טעם את רשב"ג, מה הטעם רשב"ג? הוא אומר שבמקרה הזה, שהוא אומר שאין כופין אותו להשתתף בכתיבת השטר. אמר לי, לא ניחא לי דעה זכותך, גבי זכותי. דמית עליי, כי אריה ארבה. בעל דין אחד יכול לומר לחברו, לא נוח לי שיהיה זכויותיך, טענותיך, כתוב מיד זכויותי, טענותיי. אתה דומה עליי, כי אריה העורב לטרוף אותו וכולי. על ידי כתיבת הטענות שלי, ליד כתיבת הטענות שלך בשטר אחד, תוכל לעיין בו תמיד, מכיוון שאתה איש מריבות, יעורר אותך שטר הזה לבוא לריב עימי וכולי. זה כמו אריה, שהוא כל זמן עורב לטרוף אותי. לכן אני רוצה שלכל אחד מאיתנו יהיה שטר, שרק טענותיו יהיו כתובים בו, שלא כל פעם תיזכר ותנסה להתרוף אותי. אז יש פה כך הפסד, לכן הוא יכול עדיין להגיד, כופים מידת סדום, אבל אין פה מידת סדום. עוד משנה למדו בסוף קוף סמכת עמוד א', אומרת המשנה, מי שפרה מקצת חובו, והשליש את שטרו, אדם פרה מקצת חובו, יש לו חוב, והוא נתן חלק מהחוב חזרה למלווה, והשליש את שטרו, במקום לתרוף ולכתוב שובר, על חלק מהסכום, נתן הלווה, והמלווה בעצם נתנו, המלווה נתנו את השטר למישהו שלישי, ביד שליש, אדם שלישי שנאמן על שניהם, והלווה אמר לו לשליש, אם לא נתתי לך מכאן ועד פלוני, תן לו שטרו. אם לא אתן לך לשליש, כשלוחו של מלווה, את שער החוב, פרעתי חלק. אם לא אתן את שער החוב, מעכשיו ועד יום מסוים, תן לו שטרו. שהמלווה ייקח בחזרת השטר ויוכל לגבות בני מלוא החוב, כולל הסכום שכבר שילמתי. כלומר, הוא בעצם ישלם פעמיים את אותו סכום שהוא כבר שילם, וככה אפשר שזה הסכם עם המלווה. והגיע הזמן ולא נתן, עכשיו מה הדין בפועל? אם הגיע הזמן אותו יום באמת לא נתן הלווה, לא פרט יתרת החוב, נחלקו, רבי יוסי אומר, אכן התנאי מועיל, ייתן השליט השטר למלווה, והמלווה יכול לגבות בזה את כל החוב. ורבי יהודה אומר, לא, לא ייתן השליט את השטר למלווה, ומה בדיוק נחלקו? הוא אומר את הגמרא, ומה יקמי פשגר? רבי יוסי סבר אסמכתא קניא, כשאדם רוצה להבטיח את חברו שיסמוך עליו, ומתחייב לו סכום רב, והוא לא מתכוון באמת לשלם את זה, אז אומר רבי יוסי שההתחייבות בכל זאת חלה. רבי יוסי אומר אסמכתא לא קניא, כמו שאמרנו, אסמכתא, סמיכות דעת, זה התחייבות שאדם מחייב את עצמו, סומך על כך שבאמת לא יצטרך לשלם את זה בפועל. פה במקרה הזה, הלווה מבטיח לוותר על המעות שכבר פרה, אם לא ישלם את יתר החוב עד יום מסוים, הוא שמח על אפשרותו לפרוע את היתרה בעצם בזמן, ולכן יבטיח לוותר על הסכום שפרה כדי שיסמוך עליו המלווה. אבל עכשיו השאלה היא, האם אסמכתא קונה או לא? אז לפי רבי יוסי אסמכתא קניא, רבי יהודה אומר אסמכתא לא קניא, ולכן ההתחייבות לא חלה. אמר לך אמר רבי רבוע אמר רב, ולכן רבי יוסי שאסמכתא קונה. כעת הולכם לרבי עמי, כשהיו באים לפני רבי עמי, אמרנו, וכי מחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושנייה, שלאחר רבי יוסי, זה שהוא חוזר ואומר, הלכה רבי יוסי, אז זה אומר שהלכה כמותו, אני מה אני אעשה? הוא אומר מה אני אעשה, כלומר, אני אצטרך לפסוק רבי יוחנן, אבל בפועל, לא הייתי רוצה לפסוק רבי יוחנן, כך אומר רבי עמי. אבל למעשה, המסקנת הגמרא, אף על פי כן אין הלכה כרבי יוסי, אלא הלכה שאסמכת לא קונה כדעת רבי יהודה. עוד משנה בסוף קופסה מרחת המודל, פעמת המשנה, מי שמחק שטר חובו, מעמיד על הבדים, אדם נמחק שטר חובו, בדרך מקרה, האותיות תושתשו וכדומה, או נפל עליו מים, הוא בא עכשיו להחליף בשטר אחר, מעמיד עליו עדים שיודעים מה היה כתוב בשטר ויכולים להעיד עליו, ובא לפני בית הדין, ועושים לו קיום בבית הדין, כתובים כל הפרטים שכתובים בשטר הראשון, עדים יכולים להעיד מה היה כתוב בו מראש, איש פלוני, בן פלוני, נמחק שטרו ביום פלוני וכו', ופלוני ופלוני עדיו, כך אפשר לעשות. ועכשיו העדים החדשים, הם עומדים עכשיו בפני בית הדין, וחותמים את שמותיהם על השטר הזה. אומרת הגמרא, תנו רבנן איזו קיומו, מהו נוסח השטר שכותבים בית הדין לקיים שטר חדש שנכתב במקום שטר שנמחק, במוטב תלת תאבינה, אנו פלוני ופלוני ופלוני, כלומר, מושב שלושה דיינים, אנו, היינו, אנחנו, שמותיהם של הדיינים וכו', והוציא פלוני ופלוני שטר מחוק לפנינו, ואותו השטר נכתב ביום פלוני ופלוני ופלוני היו עדיו שחתומים עליו. ופה הפרקטה ממשיכה ודנה בנוסח הנוסף לפעמים בשטר הקיום. ואם כתוב בו בשטר קיום שכתוב, הוזקקנו לדותן של עדים, ונמצאת לדותן מכוונת. כלומר, כתוב, חקרנו, הוזקקנו לדותם של עדים הראשונים שהיו חותמים על השטר, ונמצאת לאכן העדות מדויקת, שאכן חתמו על השטר. אז גובר, רשאי מלווה לגבות את חובו על סמך השטר החדש, מכל הנכסים שהיו שייכים ללווה מזמן שכתוב בשטר הראשון. לא צריך להביא ראיה אחרת על החוב. ואם לאו, צריך להביא ראיה אחרת. אם בעצם הלשון הזה לא מופיע בשטר קיום, המלווה צריך להביא ראיה על הסכום שהיה כתוב בשטר, זמנו של השטר וכל שאר הפרטים וכו'. הברייתא ממשיכה לדון בשטרות שיש בהם פגמים שונים. אם נקרא השטר בידי מישהו, אז פסול. אנחנו מניחים שהלווה בעצם קרא אותו, כי פרט החוב, ולכן אם הוא נקרא, אין מה לעשות. נתקרע השטר מעצמו, ראו קשה ורשע לגבות בו. זה, כלומר, נתקרע, זה אומר שלא משהו קרא אותו, אלא קרא איזה קרע בו מעצמו. אם נמחק או נתשטש, אם רישומו ניכר קשר. כלומר, אם נמחק השטר, נמחק ממנו הדיו על ידי מים וכדומה, או נטשטש השטר על ידי מריחה, אז אם רישומו שהשטר ניכר, ניתן לוודא מה כתוב השטר כשר. עכשיו פה הגמרא מברר, מה הכוונה נקרא או נתקרע? איך ידם נקרא, איך ידם נתקרע? אמר רבי, נקרא קרע של בית דין, באופן שבית הדין קוראים שטר. להתקרע קרע שלו של בית דין, מה זה קרע של בית הדין? איך ידם מקרע של בית דין? אמר רבי, במקום העדים, במקום הזמן ובמקום התורף. קרע של בית דין הוא קרע שעובר במקום העדים, מקום הזמן ומקום התורף. כלומר, אם אחד משלושת המקומות האלה קוראים, זה הכוונה. והבאי אמר, שתי וערב. קרע של בית דין זה שתי וערב. לאורך השטר ולרוחבו. זה קרע של בית דין. מעשה, אנו ארווי דעתו לפומפדיטה. מעשה בישמעילים שבאו לפומפדיטה. אבו כהניסי הר הדין שהיו אונסים אנשים, מכריחים אותם לתת את שדותיהם שלהם. עכשיו, לא רק את הקרקעות, היו כופים אותם גם לתת להם את שטרי המחירה שמוכיחים שהקרקע שלהם, אז בעל הקרקע לא היה יכול בעצם אחרי זה ללכת ולתבוע את הישמנים בבית דין. אתו מרווחתיו לקמד הבאי, באו בעצם מרווחתיו, חלק מבעלי השדות שעדיין לא נאנסו לפני הבאי, אמרו לי, לכזה מר שטרין, שירי הרב את השטר, שטרי המחירה של כל אחד מבעלי השדות, לקבוע שהם לא מזויפים, ולכתוב למר שטר הכינה לי, יכתוב הרב, עבור כל אחד מאיתנו שטר נוסף על השטר שיש לנו, אם נזחד, ניתן אחד בידן. אם אכן יבואו לנוס אותנו, להכריח אותנו, ניתן להם אחד, נשאיר שטר אחד אצלנו. הרי הישמנים לא יודעים שיש לנו שטר נוסף, לכן לא ינסו אותנו לתת להם שני שטרות, אלא שטר אחד. וככה נוכל בעצם, אם ידנו תהיה תקיפה עליהם, נוכל להוציא נגדם את השטר השני, ולטרוף את השדות האלו בעצם שלנו, לקחת אותם חזרה מהישמעאלים. אמר לו אביי, מה אני יכול לעשות? מה יביא דחו? דאמר רב ספרא, אני כותבים שתי שטרות על שדה אחד. הרי בגלל שבעל חוב, הרי יש פה פתח לבעיות, דין מטרי ועד הטרי, שם יחזור לוקח, ויטרוף שני תשלומים עבורו השדה אחד שעבדה לו. הרי מישהו מוכר שדה לחבר, בדרך כלל מקבל לעצמו לשלם לקונה את דמי השדה, אם יטרוף אותה בעל החוב של המוכר, או מי שהוכיח שהשדה נגנבה ממנו, אם הלוגה לוקח תשלום עבור השדה, ולמוכר אין כסף לשלם, יכול לוקח לטרוף שדות אחרים של המוכר וכולי, שימכרו לאנשים אחרים. אחרי שטרף לוקח שדה מקונה אחד, מקונה אחר, נותן לוקח את השטר המכר שלו לאותו קונה, כיוון שזה האחרון יכול לגבות על ידו תשלום מהמוכר עבור ההפסד שלו. יוצא למעשה שהקונה יכול לגבות את פעם אחת התשלום שמגיע לו, אבל אם הוא לוקח בעצם שני שטרי מכר לשדהו, גם לאחר שטרף שדה אחד מקונה אחד מתן עוד שטר, יכול ללכת לגבות שדה אחר, ואחר לא כותבים שני שטרות לשדה אחד. הבו קטר דלו, לי, אבל בעלי הסדות האלה מטרידים את הבאים, מפצירים בו שיעשה כמו שביקשו. אמר לי לספר, אז אמר הבאי לסופר שלו, זיל, כתוב לו על המחק ותידב על הנייר. כלומר, תכתוב עם שטר כפי שביקשו, אלא תכתוב את השטר עצמו על נייר מחוק, ותידים תחתם על הנייר החדש. כלומר, תכתוב שטר על נייר חדש, ותמחק את הכתב. אחרי זה, תכתוב נוסח השטר על נייר המחוק, ותחתים את הידים על החלקו התחתון של השטר שהוא עדיין לא נכתב לו, והוא לא מחוק. זה פסול, למדנו דף קוף סמך דעת ששטר כזה הוא פסול. לכן כבר אין חשש שישתמשו בו לגבות בו שלא כדין, רק שכנגד הישמעאלים. עכשיו הגמרא חשבה שהכוונה לכתוב שטר קשה ואז למחוק אותו. אמר לרווחה בר בן יהודה, הבאי, הבדים הרישומו ניכר, אולי רישומו של הכתב הראשון יהיה ניכר, ואמרנו, תניא, נמחק ונשתשתש, שאם ראשון עם רישומו ניכר, כאשר בעלי השדה יכולים בעצם למחוק את הכתב השני, וכך לגלות את הכתב הראשון, אז השטר שבכתב הראשון יהיה כשר, ואפשר לגבות על ידו. אמר לי, מה פתאום? כשאמרתי למחוק, לא אמרתי דווקא לכתוב שטר בהתחלה ואז למחוק אותו, סתם לכתוב אותיות. מי קמין על שטר המעליה? אני אמרתי שסובי יכתוב מתחילה שטר כשר? א' ב' בעל מקמין, אמרתי רק שיכתוב וימחק אותיות שונות מא' ב'. רק להכין יער מחוק, זה לא משהו צריך לכתוב שטר כשר, בשביל להכין יער מחוק. הגענו לסוף קוף סמכת עמוד ב', נראה את המשך בזרד השם פעם הבאה, חזק וברוך.